אנחנו רוצים קודם כל לפנות לראשון לציון, הרב הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר. שלום, בוקר טוב רבנו.
בוקר טוב,
בלשונות טוב. בוקר טוב. אנחנו רוצים לדבר עם הרב על כמה וכמה נושאים, ואולי קודם כל כדאי שנפתח בנושא שבוער לכולם, זו סוגיית ההתאבדות של ניצב אפרים ברכה. קודם כל, מה היחס ההלכה כלפי אנשים ש, מה שנקרא, נותנים יד בנפשם?
בעיקרון זהו דבר חמור מאוד. אנחנו לא יודעים, אין לנו ונדמה לי לאף אחד אין ידיעה מה עבר על היהודי הזה שמרחם, אבל העיקרון הוא שהמאבד עצמו לדעת מפסיד את העולם הבא שלו. זה דבר חמור מאוד, זה מהאיסורים הכי חמורים. בדרך כלל אנחנו מכירים בזה בענייני קבורה וכו', כשיש לנו לתלות שהיה לו איזה חולי נפש ושקיבל איזה התקף נפשי, כמו שיש לפעמים התקף לב, או לפעמים במוח שטף דם פתאומי ואדם מאבד את הכרתו. יש מושגים גם בנפש, לפעמים אדם נכנס לאיזה טראומה חזקה, ואז קשה לנו לדון כל זמן שהעניין לא נבדק עם אלה שהיו בסביבתו, קשה לדין בזה. אבל בעיקרון אין לך דבר חמור, זה שווה כמו רוצח לאדם אחר ואולי יותר, כמו שאדם מצווה לשמור דם אחרים ונפש אחרים, על אחת כמה וכמה את נפשו, והשם דורש את הנפש של האדם מהאדם. האדם הוא לא בעל הבית על עצמו, החיים הם פיקדון בידינו, וחובה מוטלת על כל אדם לשמור על הפיקדון הזה. בשביל זה גם בנשמרתם ונפשי מאוד, בחינת בריאות, שלא לעשות דברים שמזיקים לגוף, לא לאכול דברים שמזיקים, לא לעשות דברים שמזיקים. כמו שאומרים כל הפוסקים היום שהאישון שום גמור וחמור, אחרי שכל הרופאים החליטו כמו שאומרים פה אחד, אין בזה היום מחלוקת, שזה מזיק מאוד לבריאות. או למשל אדם שהרופאים אמרו לו שיש לו חולי הסוכרת, והוא יאכל שוקולדות, יאכל דברים מתוקים, אז הוא מזיק לנפשו, והוא יידרש על זה, השם דורש ממנו, על אחת כמה וכמה תורף נפשו בהפור, שזה דבר חמור מאוד. אז זה אני אומר באופן עקרוני, כאן במקרה הזה, הטרגי הזה, שכואב מאוד באמת, מה שקרה, אין לנו ידיעה, לא יודעים, ואסור לנו לדון בו, בלי לדעת דברים מפורטים.
השאלה היא הרב, האם יש סיטואציות שבהן אפשר להבין אדם ששולח יד בנפשו? יש מקרים כאלה שלוחצים אותו, שאמרו עליו דברים, או שהוא חושב שהולכת להתפוצץ עליו איזה פרשה? או שהוא אפילו לפעמים עושה שיקול.
זה לא מתאים.
אני רק לצורך הדיון כמובן, לא שזה משהו ספציפי.
כן, לא, אני משיב כדי שיבר כמצערנו, אני מנצל את השאלה של כבודו כדי להסביר לעולם, לצערנו. התרבו ההתאבדויות, ואנחנו שומעים בצבא ובכל מקום, מתוך לחצים שאדם נלחץ פעמים, מפני שמו הטוב, פעמים מפני לחצים גופניים, פעמים לחצים שמשעבדים אותו, התרבו התאבדויות. צריך לדעת, יהיה אשר יהיה הלחץ, ואפילו אם יתבזה, יקבל עליו את דין שמיים, וישב בדד וידון ולא ישלח יד. הרבה פעמים, כל זה בנה בטעות, ואם אדם נלחץ מפני איום משב, מפני מחשבות שאף שולחים, יפתח בשם השם ויקבל את הדין, וברוב ככל המקרים מתברר שזה לא כצעקתה, שזה לא מגיע. גם אם מגיע כמו שהוא פחד, אין שום היתר, חס ושלום, אין היתר שאדם ישלח.
אבל אם אדם, למשל, אדם עושה חישוב כזה, הוא אומר, אני בתפקיד, לא בלי קשר למקרה הזה, באופן עקרוני, אני בתפקיד בכיר מאוד, ואני עכשיו אולי יכול לאבד את מקומי, ואם אני מאבד את מקומי, ואני אולי יתחילו נגדי איזשהו תהליך פלילי, אני יכול גם לאבד את הפנסיה שלי, או את ההטבות שאני אמור לקבל. ככה לפחות המשפחה שלי תהנה מכל מה שאני משאיר אחריי, פנסיות והכל, ויוכלו להמשיך לחיות כמו שצריך.
אני חושב שהוא גורם צער לעצמו, שמאבד גם את העולם הזה, מקפח חייו בעוד הוא צעיר, מאבד גם את העולם הבא שלו, ומשאיר דיראון עולם למשפחתו. לא פנסיות הוא משאיר, כי הוא כל מה שהוא חי יכול להיאבק, יכול להחזיר את שמו הטוב, יכול להחזיר לעצמו את הפנסיה, או להשיג השם מוריש ומעשיר. השם הוא מרומם והוא משפיל. יפתח בשם השם. זה לצערנו נובע מפני שהאמונה נחלשה אצל עם ישראל. בפנים בישראל שהיו חיים על פי אמונתם, כמו שאמר חבקוק הנביא, וצדיק באמונתו יחיה, אז היו חיים. גם אם קרה דבר כזה ויותר חמור ממנו מעולם, לא היו עושים. היו מקרים, רוב המקרים של התאבדויות זה מתוך דכדוך נפשי שכבר אין שלטון, ואז זה לא נקרא מאבד עצמו לדעת, אלא זה שלא לדעת, כי דעתו לא הייתה צלולה ולא שלט בדעה שלו בצורה יציבה. אם ולאו נכנס בו רוח שיטות, רחמנא ליצלן. אבל אדם שהוא בריא בנפשו ודעתו עדיין יושבת ושולט במעשיו, זה איסור חמור וזה גם טיפשות שאין כדוגמתה. מפני שעלול לקרות, אז הוא הולך עושה את הגרוע מכל, הוא מפסיד את הכל, לא למשפחתו, השם יצילנו. ושוב, אני מדגיש שלא מדובר על האיש הזה, שאנחנו לא יודעים מה היה. אין לנו מושג, ואסור לנו חס ושלום לדון אדם במצבים כאלה, רק שיהיה ברור הכל, כל הפרטים, וזה לא פשוט.
כן. טוב, שם ירחם, זה באמת, הרב, רק לחשוב על המשפחה ועל הילדים, מה? זה לא נתפס אפילו, זה פתאום הבעל או אבא יוצא מהבית ולא חוזר, ולא משנה מי הוא היה ולא משנה כלום.
אני שמעתי את זה ואני לא מכיר את האיש, והיה לי צער שאי אפשר לתאר, בלי להכיר ובלי לדעת. זה דבר נורא, זה דבר השם ינחם את המשפחה הזאת, השם ירחם עליהם. זה דבר נורא, זה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא רחמנא ליצלן. רק השם שהוא בעל הנחמות, הוא ינחם אותם ויגדור את הפרצה הזאת בחסד וברחמים.
אמן. חשוב שאנחנו באמת מדברים על העניין הזה הבוקר בשביל לחדד, כי פתאום התקשורת הישראלית מתייחסת להתאבדות כאילו מדובר באיזה דבר, באיזה דרך, באיזה משהו לגיטימי, וצריך לזכור.
חס ושלום, כן. שזה באמת טוב מאוד לחזור ולשנן שהמתאבד מאבד את העולם הזה שלו, אבל גם את העולם הבא שלו, רחמן הלצן, זה ברור. רק אם התרחקו.
כן, הרב, אנחנו יודעים שלפחות ככה היה מקובל, שאלה שמתאבדים לא קוברים אותם עם כולם, אבל במהלך השנים
מתאבד ממש לפי הדינים צריך לקבור אותו נפרד ומשפחתו לא מתאבדת, אבל ב-99% מקלים בכל זה, כי על פי רוב, הרוב הגדול שמתאבדים הם אנשים שלא שובטים בנפשם, ואז זה לא עיבוד עצמו לדעת אלא שלא לדעת, כי דעתו לא הייתה צלולה. ברוב המקרים, ואפילו אם יש ספק, אנחנו
כן, הרב, אבל לצורך הדיון האינטלקטואלי, מה זה אומר ברוב המקרים? הרי יש התייחסות למקרה שאדם שולח יד בנפשו, אז על איזה מקרה מדובר, איזו סיטואציה? הרי לפי מה שהרב אומר, או לפי מה שאנחנו נוהגים היום, אין מקרה כזה, כי תמיד הוא מתחרט ברגע האחרון.
כן, כן, יש בזה דיון בפוסקים, אדם שלקח איזה רעל ושתה אותו והתחרט ועשה בידוי, באמת אנחנו דנים אותו שהוא לא איבד עצמו, אבל אני מתכוון רוב המקרים שבכלל השליחת יד נעשתה מתוך חוסר דעת, כי יש לפעמים שאדם באמת, הרבה מקרים עולים באמת, אני אישית יודע ומכיר לא עליכם מתוך ששואלים אותי, זה אנשים חולים בנפשם, ואז אין להם בכלל דין של עיבוד עצמי לדעת, אבל גם במקרים של אנשים בריאים ורגליהם עומדות על הקרקע, יש מקרים שמתוך סיטואציה מסוימת מתבלבלת דעתו של אדם. כן. זה מה שאמרתי קודם, כמו שאדם מקבל שתר דם, יכול להיות שהוא בריא לחלוטין, פתאום בא שתר דם במוח, או שהוא מת, או שהוא משתתק, או שדברים חמורים, וזה בא בהפתעה. אותו דבר, יש מקרים בנפש שמאבדים את הדעת של האדם, ואז הוא עושה דבר שהוא לא אחרי עליו.
שמי הזו. הרב רוצה בהזדמנות הזו לומר גם כמה מילים, האמת לא כדאי, עדיף לא להיכנס לזה עכשיו. מה שנקרא, שישקע קצת האבק, אולי אפשר קצת לדבר על כל העניין הזה בפרספקטיבה רחבה יותר של כל הקשר שהיה שם וכל התהליך שהביא בסופו של דבר להתפרקות של שתי משפחות משני הצדדים. כן, שם מרחם. שמעזור, האמת תקופה ככה טובה, הרב אמר, נכון? לפחות מבחינת הגיור ובתי הדין, אנחנו מבינים שהעניינים חוזרים למה שהיה פעם.
כן, אני אספר לך מה היה. מי שיעביר את בתי הדין ממשרד הדתות במשרד המשפטים זה היה לפיד, האבא המנוח, ואני אז נכנסתי לשרון, הייתי אז רב ראשי חדש, נכנסתי לאריאל שרון, זכרנו וברכה, היה ראש הממשלה, ודיברתי איתו נגד זה, וחזרתי ובאתי. והוא אמר לי, מה אני יכול לעשות? יש לנו בממשלה לפיד שיש לו 15 מנדטים, הלו?
כן, הרב.
כן, 15 מנדטים, והוא עומד על כך. ואני זוכר, אמרתי לו משפט מאוד חריף. אמרתי לו, ביקשתי שיוציאו את כל העוזרים, הוא הסכים. ישבתי איתו לבד עם שרון, ואמרתי לו, אני לובש פה גלימה של ראשון לציון, שיש לה קרוב ל-400 שנה, של התפקיד הזה עובר מאיש לאיש. ואם תהיה פגיעה בבתי הדין, אני לא אוכל להמשיך. תראה כבודו, אני נושא בכל האחריות. אני לא אוכל. הוא התרגש, אמרתי את זה בצורה באמת מעומק הלב, נתן לי את ידו ואמר לי, בתי הדין לא יעברו. ושמחתי מאוד. אחר כך אני יצאתי משם, חיכו לי עיתון וידעתי להפתעה עם טלוויזיה, ואז בדיוק הגיע גם לפיד, זכרו לברכה, והוא... הוא אמר לי, למה אתה מתנגד שאני, שבתי דין אצלי, אני לא יהודי? אמרתי לו, חס ושלום. אתה יהודי, אני לא מתנגד לך, אני מתנגד שיהיו במשרד המשפטים. גם אם היה שם שר דתי ושר חרדי, אני מתנגד. כי זה לא מתאים לזה, זה מתאים לדתות. הסברתי לו. ונאבקנו ביום ראשון שאחרי זה הייתה ישיבת ממשלה. והוא עמד על זה לפיד, שאם לא מפיל את הממשלה. שרון התקשר אליי, עשה הפסקה, וניסה להסביר לי, אמרתי לו, אחרי שקיבלתי את ההבטחה שכבודו, אין לי רשות לוותר על זה, זה לא שלי, זה של בתי הדין, זה עניין תורני של כל ישראל. שלח לי את מאיר שטרית, אז הוא היה שר במשרד האוצר, ישב איתי שעה, שעה וחצי, וכל הזמן הזה הייתה הפסקה בישיבת הממשלה, ואני לא הסכמתי. אבל בסופו של דבר הם כן העבירו, כי לא היה לו ברירה, ותמורת זה הוא נתן לי אפשרות לשנות חוקים, שנינו 25 חוקים בתוך חודשיים וחצי, כי היו צריכים לעבור 25 חוקים שבהם סמכויות שהיו אז לשר הדתות, היו צריכים לעבור לשר המשפטים, ואז זה היה באמת סכנה. את כולם שנינו באופן שבשום דבר הוא לא יכול להחליט בלי נשיא בית הדין, וזה באמת מנע את הסכנות, אבל עדיין משרד המשפטים זה משרד קשה, והוא מסתכל בצורה אחרת על המשפט, אין לו יחס הולם למשפט התורני. על כן באמת החזרה של בתי הדין משרד הדתות, אם ידעו לתפוס את זה נכון ולהוביל נכון, יכול להיות ברכה גדולה לבתי הדין ולעם ישראל.
יאללה, בעזרת השם, שתהיה ברכה גדולה. הרב כבר פגש את שר הדתות?
הוא היה אצלנו במועצה דתית ירושלים עם כל הרבנים, אז שם ראיתי אותו עם, באופן כללי, ישבנו כמה רגעים, אז עוד לא דובר על זה, אבל באמת צריך לחזק אותם על זה, ואם אני, זאת אומרת, אם היה רוצה את עצתי, אני מוכן, כי אני ותיק בזה ויודע מהם המאבקים, אני מוכן בשמחה למסור להם הדרכה והעצה בעניין הזה שינוצל הדבר לטובה ולברך.
טוב, השם יעזור, בסדר. נקווה שיהיו בשורות טובות. הראשון לציון, הרב הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר, תודה רבה, תזכו למצוות.
תבורכו, ושבאמת יהיה בשורות טובות, יהיה נחמה למשפחה של משפחת ברכה. השם יאמר די לצרותיהם וצרות עמו ישראל וינחם.
אמן ואמן. תודה רבה, בוקר טוב.
שלום.
תודה. פרסומת.
8 עד 10 עם מרדכי לוי. תכף נשוב.